עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כסבית.
103 FM. 1-2 מסתדר עם האוזניות והמשקפיים, זה לא נוח כל כך. לא, לא מפריע לך
המשקפיים? לא, זה מתיישב בדיוק מעל האוזניה, לא, אף פעם לא מפריע.
כן, אוקיי, טוב, ננסה.
אני לא, מה שאני לא מסתדר זה עם כל האיירפודס האלה, האוזניות הקטנות, נופלות לי מהאוזן, יש לי אוזן מאוד קטנה.
באמת?
אולי בגלל זה גם לא שומעת. הגודל קובע באוזן.
לא, אבל דווקא האוזן צריכה להיות גדולה אם האוזניות נופלות. כי אז הן לא נתפסות כמו שצריך.
יש מצב, לא חשבתי על זה.
אתה מבין מה?
בכל אופן, אני לא יודע, לא אוהב את הקטנות האלה שנופלות כל הזמן. אוהב לשים את הדבר.
אני אגיד לך מה, שכחתי פה אתמול את המשקפיים.
איזה מספר?
אין לי מושג. והגעתי לפטריוטים בלי המשקפיים.
כאילו זה משנה משהו.
לא, זה משנה כי...
מתי קראת משהו שהיה כתוב לפניך? מתי? חוץ מהוואטסאפים.
לא, כי שמים לי, מקרינים לי ציוצים וכל מיני דברים על המסך, על המוניטור.
ואתה לא רואה כלום.
ואני לא רואה זה מרחוק. אז התפיסו לי את הכל, התפיסו לי את הכל כדי שיהיה לי לידי, אבל גם פה פתאום אין את פס, פתאום זה, וזה מעצבן. אני לא רגיל לזה ש... בוא נהיה לי שש, פתאום אני לא רואה כמו שצריך. זה אומר שהראייה שלי לא מה שהייתה, זה מעצבן אותי.
בוא נשמע, לספר לך מה הולך לקרות. חכה, זה יופיע בעוד מקומות.
זה לא יכול להיות, אני פיטר פן, אני צעיר לנצח.
אז המשקפיים, אתה לא פיטר ולא פן.
אלכסנדר פן.
אלכסנדר, כן.
פיטר ואלכסנדר.
אתה הספן תאיר. תקשיב, זאת אומרת, אתה לא יודע להגיד לי מה מספר, אתה צריך משקפיים לקריאה או לרחוק?
גם וגם.
אז אני
לא,
רחוק...
לרחוק, לרחוק, לרחוק.
אז אני רק לקריאה, אני רחוק עדיין רואה טוב.
וואלה.
עדיין, כן. אני כל פעם עושה את הבדיקה, לא מאמין שאומרים, לא, אתה לא צריך עוד זה, אבל לקריאה אני צריך, אתה יודע, מגיל 40-42, התחיל לעלות חצי, אחד, אחד וחצי, אני כבר בשלוש.
זה מעצבן זה?
השמיעה מעצבנת הרבה יותר, הרבה יותר, שאתה מתחיל לשמוע פחות טוב.
באמת?
כן, זה מבאס מאוד. אבל מתרגלים גם לזה. ולכל השאר יש פתרונות.
לא, לא, סליחה שצחקתי.
אבל להגיד לך את האמת, אני פיזית מרגיש הכי טוב שהייתי אי פעם.
מה זאת אומרת?
כאילו מלא אדרנלין, מלא אנרגיות, מלא...
כי זו תקופה שאתה...
יכול להיות שזו התקופה, כן? יכול מאוד להיות שזו התקופה.
כן, ברור, כי אנחנו חיים, יש דרמה, יש זה, גם אני מרגיש מעולה, סבבה, חיים סבבה, הכל מעניין, נחמד.
לא, אני אדבר איתך עכשיו על... תראה, עוד שלב של התבגרות, של לומר הזדקנות, שאתה פתאום, אתה צריך לקחת פתאום את הכביש הזה בקצת ריצה, אתה קולט שזה לא מתניע. שהריצה לא נראית, אז...
אני מתאמן.
כן, לא, אני הרגע גמרתי את המולטי טריינר שלי במפסת.
וואלה.
כן, אבל אני צריך לשמור על ה... טוב, תגיד רגע, שאל את ינון מה קורה עם השלום עם סעודיה. מה קורה עם השלום עם סעודיה? בוא נעשה שאלות מאזינים היום. זה יכול להיות מגניב.
יאללה.
שישלחו לי בוואטסאפ שאלות אליך, ולך בוואטסאפ שאלות אליי.
קדימה.
אבל בלי מתחת לחגורה, אם אפשר.
סבבה.
אוקיי, תשמע, סתם רעיון. אז מה קורה עם השלום עם סעודיה?
השלום עם סעודיה, השלום עם סעודיה, אנחנו עובדים עליו, אבל כרגע אנחנו לא יכולים לחשוף מה קורה. עשיתי אגב 7-2 אתמול.
ברשימת הדברים שאני לא אסלח לך שגרמת לי, והיא ארוכה, אחד מהם זה שאני מתחיל לבדוק בבוקר כמה עשית בפטריוטים.
וואו, אתה יודע שהרצועה של 50 ברשת 13, כן? מה ששרון גל עזב, אתה יודע כמה היא עשתה אתמול?
לא.
1-8.
בסדר, אל תתרגש. ערוץ 13 עובר עכשיו מיתוג מחדש, אני מאוד שמח על זה. הוא חוזר להיות ערוץ 10 המקורי. קודם כל, בחדשות הם מחזיקים יפה, בפריים שלהם בריאליטי הם מחזיקים יפה. הם ימצאו מישהו שיחליף את שרון גל, הם ייצבו את העסק הזה, הם לא הולכים לשום מקום. חשוב לכולנו שהם יישארו וישתפרו.
שש הם עשו בחדשות.
שש,
האזור בחירה, בסדר. מי היה האזור בחירה? עם דרוקר? 4-9. 4-9.
שאלה נוספת, מה עם המלחמה ביוקר המחיה?
המלחמה ביוקר המחיה.
כן, גם זה אפשר לפרט כרגע?
מטפלים.
אתה צריך להיות קצת יותר יצירתי, כי אני לא רוצה להעיק עליך מספרים, אבל הכל עולה בצורה כמעט אנכית.
כן.
והבטחתם.
תנכית או אנכית?
זה מתחיל להיות אירוע תנכי. כי אני זוכר את הסרטונים שלא אשמיע לך, כמחווה של רצון טוב, שהוא עומד שם בסופר עם רמי לוי וניר ברקת, וכרגע זה נראה, אנחנו הולכים לחתוך את התלוש, הוא לוקח וקורא את התלוש, נו בינתיים קוראים לנו את התחת. הלו?
כן, ואז מה קורה, אתה שומע את הבום.
אני מקבל מלא שאלות עליך, אבל לא, זה אי אפשר לבוא ככה.
אני עוד לא הסתכלתי, תכף אני אסתכל, הנה אני רואה שמתחיל.
מתי מפנים את חנן לאחמר?
את חנן לאחמר אנחנו מתכוונים לפנות אחרי ה-judicial reform.
מישהו, בוא נאמר עכשיו, אני לא אסגיר אותו, אבל הוא נמצא כרגע הרבה יותר קרוב פיזית אליך מאשר אליי, שואל מתי פעם אחרונה פגשת את ביבי.
את ביבי?
את ביבי.
את ביבי פעם אחרונה, מתי פגשתי אותו? וואלה, אני אפילו לא זוכר מתי ראיתי אותו. אשכרה מזמן מאוד.
אוקיי. איך אתה מרגיש עם שלטי החוצות בתל אביב והתמונה שלך בענק? אגב, אם אני זוכר נכון, היה איזה שלט חוצות שהשחיתו? מישהו שלח לי, אני לא זוכר מה כתבו שם, זה היה מצחיק.
אני אגיד לך איך אני
שלט מרגיש. שלט שלך. אתה מרגיש מצוין, אני יכול לנות במקומך. אני הייתי מת מבושה אם הייתי, זה השלטים שלי ואתה מרגיש סבבה.
אני מרגיש סבבה, נראה לי נכון. אני לא מבין למה זה רק עכשיו כאילו מגיע, ולמה זה לא כל הזמן, כל הזמן. אני רוצה לנסוע באיילון, שכל המסכים זה פשוט תמונות שלי. אבל אני יכול להגיד לך שאשתי גיטית, שהיא ראתה את זה, היא שלך, אני מקווה שהיא לא תתבאס שאני מספר לה, שאני מספר את זה, אבל היא אמרה לי שהיא ראתה את ה... את התמונה הענקית שלי בלגרדיה, אז היא התחילה לבכות. אז היא התחילה לבכות, כי היא נזכרה מה עשו לי לפני 8 שנים.
מרגש.
רצו להרוג אותי, ופתאום כאוף החול, צצתי, כן, וחזרתי עם חרב, תת מקלמג, ו...
לא, אל תלך למג.
תמג לעזוב.
תישאר עם החרב, כן.
אבל יש בזה מן הצדק ההיסטורי.
קודם כל זה מאוד מרגש שאשתך רואה את השלט הזה מתחילה לבכות. אני מכיר את האירוע, אנשים שליוו אותך, לא יודע, כמה זמן אתה נשוי?
מ-15 זה...
אה, ילדים. זה, האמת שזה 18 שנה, אבל אני הייתי נשוי 20 ועוד שנתיים קודם, והן עוברות את כל מה ש... את כל מה שזה, את כל מה שאתה עובר. וכותבים לי, העיקר, הוא חזר בתשובה, לא תעשה לך פסל ותמונה. אומר מישהו, את שאתה מכיר מצוין, הוא עם חרב וקלשון, שזה גם מצחיק. אתה יודע למה הוא חותר. ויש מלא מלא שאלות, כאילו, שאלות שהם יוליכו אותי לוויכוח פוליטי, אני לא שואל כי אין לי כוח. מה קורה עם הכסף שאספת נתניהו? שאלה טובה, האמת.
הכסף מחכה להחלטה של זה.
ועדת האתיקה?
לא ועדת האתיקה, של החוק הזה, של חוק המתנות. לא מתנות, חוק התרומות.
אבל לדעתי ועדת האתיקה, אם מכשירה אותו, זה יכול, זה כאילו, זה לא נדבן, זה אספתם מהציבור.
כן, אבל זה החוק, זה החוק הוא שמותר לך לקבל כסף לטובת, איך זה נקרא, אירוע משפטי. אז זה בדיוק נכנס בקייס הזה.
כשיקום בית המקדש, איך יבחר הכהן הגדול, האם הבחירה תיפתח לכל יהודי העולם, והאם הוא יהיה אשכנזי או ספרדי?
נראה לי ספרדי.
למה?
ככה נראה לי.
סוף סוף, כי ברשות הליכוד אין סיכוי שיעמוד ספרדי, אתה אומר לפחות כהן גדול.
כן, ואני לא יודע איך, באמת זו שאלה איך יבחר הכהן, זה לא יודע, אין לי מושג. נעשה בחירות. דמוקרטיה.
דמוקרטיות, כמובן. איך אתה מרגיש עם זה שרמי בן יהודה נפגש כל הזמן עם הליכודניקים מזנון הכנסת ואתה לא?
רמי בן יהודה, זה לא מעניין אותי בכלל, אפרופו השאלה עם ביבי, זה בכלל כאילו, אני לא רוצה להיות קרוב מדי לביבי, כי אני לא רוצה להיות חייב לאף אחד, בדיוק מישהו דיבר איתי על זה אתמול, והזכיר לי איך נכנסתי בביבי וגלנט, כשהם לא מינו את צלקובני, כפי שאני רציתי וביקשתי, ואני לא דופק חשבון, ואני לא רוצה להיות קרוב מדי, ואני לא עיתונאי חצר, ואני אומר מה שבא לי, זה הכל.
מישהי שואלת, האם אתה יכול לסדר לה פרוטקשן אצל משפחת הקדושים בהרצליה?
לא מכיר.
טוב, בסדר, יש לי מלא שאלה, אני לא רוצה...
תמשיך, אני אוהב את הקונספט.
אומרים לי, יהיו שני כהנים גדולים, אשכנזי וספרדי. מה היה הוואטסאפ האחרון שקיבלת מיאיר נתניהו? תאריך ותוכן.
הוואטסאפ... אין, לא קיבלתי בחיי וואטסאפ מנתניהו.
יאיר נתניהו.
מיאיר, בוא נראה. כן.
עברנו יאיר, עברנו בין משפחה.
יאיר נתניהו, הוא שולח על, לי. הוא שולח
על שרה
לי.
אמרתי שאני לא מתכוון לשאול.
נתניהו, לי. יאיר נתניהו, מה התאריך פה? רגע, למה לא מופיע לי התאריך? ביום שני. ביום שני הוא שלח לי וואטסאפ.
אני מבין שלבקש לתקריא אותו זה מוגזם, ולכן אני לא עושה את זה.
נכון.
האם חורבן הבית הנוכחי יהיה לפני תשעה באב?
לא.
אחרי?
החורבן לא יהיה חורבן. נצח ישראל לא ישקר.
למה אם אתה כזה כל הזמן חופר לנו, אני מקריא שאלות על הדת ועל זה, למה אתה לא מסתובב עם כיפה?
כי ככה, אני מסתובב בכיפה ביום שבת, ואני, היום להסתובב עם כיפה אתה מאוד מזוהה, ואז כאילו מתייגים אותך. אז נראה לי שביום יום יותר נכון לי ללכת לא מזוהה, לעבוד על האויב, אתה יודע, אני כאילו במסווה.
בלבל את האויב בדיוק.
בדיוק.
אתה יכול לעשות נפשות בקרבנו, החילונים, יותר טוב, בלי כיפה, ואגב זה נכון. אנחנו חושדים, כשמתחילים לעשות לנו מיסיונריות, כמה נרצחים היו בגל הטרור מאז הקמת ממשלת הימין על מלא מלא מלא?
15.
אתה יודע מה, יפה שאתה יודע. למה אתם לא תוקפים את גדעון סער ובני גנץ פתאום? אתה באמת עזבת אותם. אולי יש דיבור, יש איזה...
אני קצת מרחם על גדעון סער.
גישוש?
קצת מרחם עליו. בעיניי הוא הגיע למקום לא טוב. ראית את השיר שהבת שלו כתבה?
לא.
באמת?
כן, סליחה, אני לא... אז אני רוצה להתקן אותך לגבי גדעון סער, כי אני בקשר איתו, והוא מבסוט מה... באמת אבל, אני יודע לזהות אותו. הוא רואה את החרבון שלכם, הוא מצליח לראות כדורגל שהוא מאוד אוהב, שלא הצליח קודם, והוא לא נראה לי, הוא לא נראה לי זה ראוי, זקוק או ראוי לרחמך, אני מדבר ברצינות.
סבבה, אוקיי.
מרוב קשקושים, לא שיתפתי שידור, העיקר אני שואל אותך שאלות.
גם אני לא שיתפתי
וזה
שידור.
וזה פשוט, בוא נגיד לציבור את האמת, לא הכנת כלום
טוב,
לתוכנית,
בוא,
נכון?
בוא עכשיו אני אשאל אותך שאלות. מה הוואטסאפ האחרון שהוא קיבל מאילן שילוח?
קודם כל, מה זה מה? אני דיברת...
מתי היה הוואטסאפ האחרון?
שנייה, רגע, בודק. נו, קיפיני, סליחה, כן. אילן שילוח. שלשום. אבל צר לי להחזב אתכם, אני בקשר עם כל ראשי המחאה, זה בכלל לא סוד. כאילו, אין פה איזשהו דבר שצריך להסתיר. אני נחשב לאחד ממחוללי הרוח הגבית של המחאה. אני עובד בזה, זה הנשמה שלי, זה החיים שלי, זה המדינה שלי, זה הילדים שלי, הופולי, הנכדים שלי, גאה בזה מאוד. מה שכן, הוראות לא קיבלתי מאיש אף פעם. גבלס
זה מאוד.
נו, גבלס, שיהיה גבלס, לבריאות.
מה, מסע השמד שלו נגד נתניהו עשה לו טוב או רע? עושה לו טוב או רע?
אין שום מסע שמד, אז אני לא יכול להתייחס לזה. אני, היו לי תקופות מצוינות עם נתניהו, היו לי תקופות פחות טובות, בספר שלי יש חלקים מאוד מאוד, בו הראשון שכתב עליו את כל המחמאות לגבי הכישורים והעניינים וההישגים, הייתי אני. פשוט ביום מסוים הגברת התערבה ומחקה גם את דרוקר וגם אותי, מהראי קובעת, ובסך הכל, אתה יודע, זה לא שנאת נתניהו, זה אהבת מדינת ישראל.
מה הסיבה שאתה לא נותן למרואיינים מהימין להשלים משפט ומצד שני עונה במקום מרואיינים מהשמאל?
לא יודע לנפק סיבה, אולי כי אני שחקן נשמה ואני לא מסוגל לשמוע שקרים, אבל אני לא יודע לנתח את עצמי.
כמה אתה שוקל?
גדול, לא עליתי הרבה זמן, אני בקו עלייה. בוא נאמר ככה, אני שוקל הרבה יותר ממה שאני נראה, כי המבנה של כל הזילברמנים שם הוא מאוד כבד. אני חושב שהיום אני 87.
מתי קיבלת וואטסאפ אחרון מאהוד ברק?
לא, אין לי קשרי וואטסאפ איתו כמעט. אני יכול להתחיל לבדוק, אבל ברק הוא לא... יכול להיות שהדוברת שלו שלחת את המאמרים שלו. על ברק, בוא נאמר ככה, יש לו...
איזה גברת?
יש לו מזכירה, כן. כן, לברק יש מקורבים יותר גדולים. אין, לא תמצא הרבה עיתונאים שכתבו על ברק דברים יותר, אגב, יותר מאשר על ביבי.
האם אתה קורא להשעות את ההפגנות בטקסים הלאומיים?
לא, אני לא חושב שצריכות להיות הפגנות בטקסים הלאומיים, אבל נראה לי שמשפחות שקולות יגידו את דברן בטקסים הלאומיים, ואני קטונתי מלהגיד להן מה לעשות, ואני רוצה להזכיר לך, אם כבר שאלת, שלא רק שהוא לא הגיע ראש הממשלה לטקס סיום חובלים ולטקס בעד אחד, ולא מסוגל לנסוע על כביש אחד, הוא גם הגיע אתמול סוף סוף, והוא תמיד מגיע ליום גיוס, לראשונה הוא בא בלי תקשורת, אירוע סגור, רק עם התקשורת שלו, עם התקשורת ראש ממשלה, ובחר יום של ביינישים, של בני ישיבות. מעניין למה, יער ריקלין עכשיו כותב בטוויטר. מחר ביבי מתפטר, את מי היית רוצה בראשות הליכוד? שאלה מצוינת.
שאלה טובה, אני חושב שיריב לוין.
יופי.
אמיר אוחנה. אבל נראה לי כרגע יריב הוא קנדידט רציני.
טוב, בוא רגע, בוא נספיק בכל זאת משהו. ביטן אמר פה באיזשהו רדיו הבוקר.
אם היית הולך לאי בודד, אינו נוחה עם רמון.
בוא, אני רואה את כל הקופים בורחים מהאי, סוחים לאנשהו. לא, לא את חיים רמון, בוא. לא, סליחה. לא, אל חיים רמון יש יתרון. הוא עד הפועל, ויש מה לדבר איתו על כדורגל, ואם בטעות נשיג
וי-פיי... כן, אבל אתה צריך מישהו לריב איתו. עם מי תריב יותר, כאילו?
לא יודע, נו, זה קשה, זה מצ'אפ קשה.
כן, טוב.
אתה זהבה גלאון או מרב מיכאלי?
זהבה גלאון או מרב מיכאלי?
כן.
את מי הייתי לוקח?
כן, טוב, מה, למה אני שואל אותך? לך אני נותן נשים, ואתה נתת לי שני קופים. זה לא... טוב. רגע, מה רציתי להגיד לך? תשמע, שפו שאתם מצליחים להחריב גם את היחסים עם ארצות הברית, כפי שראינו. אפרופו, אנחנו נעלה היום את יוסי מזרחי, הכתב של ערוץ 12, להגיב על הקצין שהעלית אתמול, בתגובה לידיעה שלו על איזה חטיבת מילואים, או יחידת מילואים שהיה לה ירידה גדולה מאוד בגיוס, אבל גם בארץ היום מדווחים שיש ירידה מדהיגה בהתייצבות לוחמים ביחידות חיר. השבוע התייצבו רק 57% מלוחמים במילואים בחטיבת צנחנים, לעומת 90% בכללי. יש אירוע שעובר מתחת לרדאר, הוא צריך להדיג גם אותך. אני לא זוכר אם זה גפני ומי השני, שני דתיים קיצוניים שמנסים להעביר עכשיו חוק, מה שנקרא חוק ישו, אסור לדבר יותר על ישו, וזה מעורר עינון זעם ענק בקרב האבנגלים בארצות הברית. זה עוד דוגמה לאיך תראה פה מדינת יהודה ביום שאחרי. הרי יש פה תיירות של צליינים ענקית, שלא נדבר על זה שהם גדולי תומכנו, כן? הם באים פה ומפריחים את השממה במאות, באמת מאות אלפי תיירים שבאים לראות איפה הוא הלך על המים. עכשיו יהיה אסור לדבר על זה. שלחו לי אייטמים מתחנות טלוויזיה שמרניות, שזה התחנות, שזה הבייס שלנו, וגם את זה המטורללים האלה מצליחים להרוס. תשאירו אבן אחד עומדת, גפני, אחת.
פתאום חשוב לכם האבנגליסטים?
ברור שחשוב, אתה יודע כמה זה כסף לתיירות זה? תקרא את השרשור של קובי ברדה.
מה, מה, נגמר לנו הזמן?
כן.
שר ומה,
אינון, בן, זה נגמר.
אני חולק על שר שם עכשיו שהוא...
פשוט, לכל שאלה תשובה מאת יצחק לבנון, עמוד 19 למטה.
או שהמהדורה, נמוכת המצח של מקבילית המוחות.
טוב, נו, מה אני אגיד לך? לא אהבו את זה. לא אהבו...
אני קיבלתי עשרות שאלות.
אגב, אומרים שזה חוק נגד מיסיונריות, לא נגד דיבור על ישו.
תומי
לפיד הגיש חוק זה.
תסביר את זה לאבנגלים, אני פשוט ראיתי את כל האייטמים אצלם.
תעלה אותם על הקו.
ומלא מלא אנשים כותבים לי שזה היה אחלה קונספט לתחילת... הוא כותב לי כל בוקר, לא כל בוקר, פעם בחודש נעשה יום שאלות תשובות.
לכל שאלה, הנה, בסדר, קיבלתי פה עוד הודעה מעניינת, כן. אבל אני לא אגיד ממי. אני לא אגיד ממי, ואני לא אגיד ממה, ואני לא אגיד מה כתוב לי, אבל אני רק אגיד, קיבלתי יודע, אתה מכיר את אלה, אנחנו לא יכולים לפרט מה היה באירוע הביטחוני. תגיד שאין לך מושג, אין לך מקורות, אתה לא יודע מה קרה שם, ואל תתחיל להגיד לי שאתה לא יכול לפרט. זה הכל, אם אתם חושבים שכל בוקר יהיה פה כזה רגוע, אז אתם טועים.
על איזה אירוע ביטחוני מדבר, מגידו?
לא, סתם חרטטתי איזה שטות, כאילו. עם עצמי, הלכתי עם...
מלא אנשים כותבים לי שזה היה אחלה.
אני לא, אני מבואס מהשבע שתיים, אני רוצה שמונה, אני רוצה שמונה, אנשים לפתוח ערוץ 14, אני
לא, מבקש מכם... לא, לפני שאתם עושים את זה, תכנסו לטוויטר שלי, יש שם ציוץ נעוץ,
אני רוצה
הוא ייקח
8,
אתכם לערוץ הטלגרם
אני
שלי.
אני רוצה יותר רייטינג.
ושם תעשו מנוי על הטלגרם שלי.
אני רוצה יותר רייטינג.
אגב, סיפור לסיום, אם כבר אנחנו ב... אתה רואה?
והכי קרוע, עוד סותמים לנו את הפה.
בדיוק. אין, זה לא... באמת הדמוקרטיה.
רק שנריב.
אין דמוקרטיה.
נתריב איתו לך לדבר. שלום, עורך הדין דו וייסגלס.
שלום וברכה, בוקר טוב לכם.
לשעבר מנהל לשכתו של שרון, איש סודו בזמן גיבוש תוכנית ההתנתקות, וחבר בפורום החווה.
הכל מדויק.
וגם זה שהלך בעצם והביא את מכתבי הנשיא בוש שניתנו לשרון במי אני זוכר נכון ב-2004 לפני ההתנתקות. וספר לנו למה אנחנו מדברים עם דו וייסגלס, בגלל שהשגריר הרצוג זומן הלילה על סגנית שר החוץ ונטי שרמן לשיחת הבהרה בעקבות ביטול חוק ההתנתקות. אתה יודע מה? תגיד לנו איך אתה רואה את זה, דובי.
אני רואה את זה עכשיו בלי קשר לדיון כשעצמו לגבי נכונותה או אי נכונה של תוכנית ההתנתקות, התגרות מחוצפת בארצות הברית. אני רוצה להזכיר לכם...
של מי ההתנהגות המחוצפת?
התגרות.
התגרות.
התגרות, סליחה, התגרות מחוצפת לפי ארצות הברית. אתם יודעים, ארצות הברית מאוד רגישה בכל הנושא של כיבוד התחייבויות בינלאומיות. בדרך כלל זה בין ישראל ובין צדדים שלישים כלשהם, מדינות ערב, פלסטינים. אבל זו התחייבות מדיני שניתנה לאמריקאים עצמם, ולא רק לאמריקאים, אלא לנשיא ארצות הברית, ולא רק לנשיא ארצות הברית, אלא מכתבו של שרון לנשיא בוש, והמענה של הנשיא בוש לשרון, שחילופי המכתבים הללו הם מהווים את מה שאנחנו קוראים מכתב הנשיא, אושרו בהחלטה משותפת של בית הנבחרים, כלומר לסנאט ולקונגרס, ברוב מטורף. אני, זיכרוני איננו מטעה אותי, ואני הייתי באותה ישיבה חגיגית, היו שם 92 חברי סנאט ו-416 חברי קונגרס שקמו על רגליהם והריעו שעה ארוכה. ואני זוכר את דברי הספיקר, להזכירכם, אנחנו מדברים אז, למיטב זיכרוני, כבר בקיץ 2004, בזמן שמלחמת הבחירות לטרם השני של בוש כבר הייתה בעיצומה, שהספיקר קם ואומר, הוא אומר, המדינה הנפלאה הזאת, ארצות הברית, קרועה עכשיו במלחמת בחירות לא פשוטה, אבל היום אנחנו עוסקים באותו נושא שסביבו מתאחדת האומה כולה, וזה האהבה והתמיכה בעם ישראל, בממשלת ישראל ובמדינת ישראל. וכל הקהל הגדול הזה קם והריע דקות ארוכות. עכשיו, המכתב של שרון לבוש, כולל, אומר, אדוני הנשיא, אני מתיק בפעם את תוכנית ההינתקות, או משהו בעין זה, ומכתב של בוש לשרון אומר, אני מקדם בברכה את תוכנית ההינתקות אותה, במסגרתה ישראל תיסוג במספר מתקנים צבועים ויישובים בעזה, ומספר מתנחלויות בגדה המערבית. לקחת את כל זה ולהשליך את זה לסל. למה?
השאלה עם ההתחייבות הזו האמריקאית, דובי, המכתב, ראיתי היום את השרה אורית סטרוק גוערת באמריקאים, טוב שלא זימנה את השגריר לנזיפה, ואומרת, אל תדברו על הפרת התחייבויות. קודם כל, אני לא זוכר איזה התחייבות שלהם אלינו הופרה, אבל האם המכתב הזה בכלל תקף? הרי אין בכלל מסע ומתן.
לא, רגע, שנייה, ממשל אובמה לא התנער מהמכתב הזה?
לא, אני אסביר, אני אנסה להסביר. המכתב מעולם לא כיוון לזמן הווה. ביום נתינתו, שזה 14 לאפריל 2004, אלא המכתב אמר, לך שיפתח מסע ומתן ישראלי פלסטין להסדרי קבע, בעוד שנים, אזי עמדת ארצות הברית היא שישראל תחיל את הריבונות שלה על גושי ההתיישבות הגדולים, אולי ולא פחות חשוב מכך, ושיבת הפליטים ככל שבעיית הפליטים מחייבת הסדר ראוי וצודק, שיבתה או יישובה מחדש, בעצם זה הביטוי, יעשה במדינה הפלסטינית שתקום ולא במדינת ישראל. עכשיו, הואיל והיום אין מסע ומתן, אז ממילא המכתב מטויק. השאלה האם האמריקאים מכבדים או לא מכבדים את המכתב, עשוי שתתעורר, ואנחנו מדברים עכשיו, במסגרת איזשהו חזון, זהו, אם אי פעם המסע ומתן הישראלי פלסטיני ייפתח, אזי תעמוד למבחן התמיכה האמריקאית בדרישה או בתביעה הישראלית להחלת ריבונות בגושים הגדולים. ממשל אובמה לא נדרש למכתב משום שלא היה שום מסע ומתן, או שהיה, אותנו לא הגיע לשאלה של, של גבולות הקבע. תרשו לי לספר לכם, האם ארצות הברית תעמוד במכתב להבדיל מאצלנו שכל ממשלה היא ריבון בפני עצמו פנימה והחוץ, חוצה. אני זוכר במסגרת ניסוח המכתב, התעורר ויכוח תוי.
אתה קצת נעלם לנו מדי פעם, אם אתה יכול לעמוד בצד הדרך ולעלות להר גבוה, זה יכול לעזור.
אני כרגע על הר גבוה ואני אפילו עומד לקפוץ ממנו.
אתה יכול לעשות את זה בשידור, דובי?
אני אעשה את זה תוך כדי שידור. אבל תנו לי שנייה לפני כן, אני שולח אס-אמס לסוכן הביטוח כדי שתשתוק.
טוב, בוא תגיד מה דעתך על הרפורמה המשפטית, נגמור עניין, מה דובי, מה, למה כאילו כל ה... בסדר, מחו, הם לא אוהבים את זה, כן אוהבים את זה, בוא, זה לא...
אינון, אנחנו משבר מטורף איתם.
אינון, כיוון שאנחנו על הודעות לך הרבה יותר מאשר דואג לעצמך.
כן, תודה.
זה לא חוכמה, הוא לא דואג לעצמו בכלל.
לא, אבל אתה יודע, יש בו משהו שגורם לחבב אותו חרף, ואני לא רוצה אותו חרף. תבין, רק אחרי זמן קצר, קצר מאוד, בממשלת ישראל הבינותי את עוצמת התלות הישראלית בארצות הברית, שהיא לא במונחים של ימים, היא במונחים של שעות שתקות, והיום פי כמה וכמה. כעס אמריקאי הוא לא משהו שהגברת סטרוק יכולה בעינף יד אלגנטי. כעס אמריקאי יבוא לידי ביטוי בקרוב, פתאום באימוני סימולטור שתעשה חיל האוויר שמתבטלים, כמו שהיה בזמני שהתעורר הוויכוח לגבי החלפים, אם אתם זוכרים, למזלטים הסינים. כעס אמריקאי מתבטא באי-מתן אישורים לשימוש בנשק וטכנולוגיות שנמסרות לנו אגב פיקוח אמריקאי, באי-שיתוף מודיעין, בדברים הקריטיים ביותר לקיומנו. עכשיו, ברור לי שכשממשלות מתחלפות, ולכל אחת יש את התפיסה המדינית שלה, בהחלט ייתכן, או ייתכן, תיתכן מחלוקת בינינו ובין ארצות הברית בנושאים המדיניים של פלורים איינטיין, אבל למען השם, למה להתגרות בהם על כלום? על כלום. כמו שלפינוי של ארבעת היישובים לא היה שום משמעות מעשית, משום שנבחרו מלכתחילה יישובים קטנים, ללא שום השלכות ביטחוניות.
בוא, יש לזה משמעות מאוד גדולה, כשאתה מפנה יישוב, כשאתה מגרש יהודים מביתם, יש לזה משמעות אדירה, מה זה אין משמעות?
אני חוזר ואומר, כאשר החלטנו לעשות זאת, ואני לא רוצה להיכנס כרגע לטעמים, היו לזה טעמים מדיניים.
למה אגב עשיתם את זה בצפון השומרון בעצם?
חיכו, חיפשו מקום שאין בו הרבה אוכלוסייה יהודית.
לא, אבל למה בכלל? הרי דובר על רצועת עזה.
לא, אני אסביר. החשש האמריקאי היה לו בדליים, קודם כל בואו לזכור שמפת הדרכים בכלל, שלא היינו...
לא, זה בעיה, כי אתה נעלם לנו.
אתה נתקע, אתה
נתקע. אני אומר, מפת הדרכים בכלל, שההינקות הייתה חלק מביצועה, מאוד הייתה לצנינים לעיניו של האיחוד האירופאי. כשמדינות אירופה בכלל, הלו, מפת הדרכים גרסה, שהמסע ומתן המדיני הישראלי-פלסטיני,
לא, דובי, עזוב מפת הדרכים, אנחנו נבריח את כל הזה. אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, שאמריקאים פחדו ששרון רוצה לזרוק את המפתחות של עזה לים, כדי לבצר את יהודה ושומרון, אמרו לו, תראה לנו שאתה יודע לפנות יישוב גם שם, והוא בחר את הארבעה האלה.
זה היה הנימוק, ואז המועצה לביטחון לאומי שלנו, בשיתוף פעולה עם אנשי ביטחון אמריקאים, חיפשו שטח מינימלי, סמלי במהותו, שהמשמעות הביטחונית שלו היא הכי קטנה, והגיעו למסקנה שאלה נקודות בצפון השומרון, שדרך אגב גם היו נקודות קטנות ומאוכלסות בגלילות, אם אני זוכר איתם. אבל זו התחייבות של ראש הממשלה לנשיא, זו התחייבות שעוגנה בהחלטה של בית הנבחרים, לצפצף עליה סתם, גם ללא שום תועלת מוספת או ערך מוסף, לינון פתרונים.
תגיד, איך אתה מסביר את ה... איך אתה מגדיר את היחסים כרגע עם ארצות הברית, שעוד מעט 5 חודשים הבחירות, והוא אפילו לא שוקלים להזמין אותו לבית הלבן?
תראה, היחסים הם חמוצים. אני אינני יודע כמה, אני אינני יודע עד כמה החמיצות הזאת מתחילה כבר לגלוש לאינטראקציות המעשיות יותר, אבל אני, זה שווה לברר במערכת הביטחון, במערכות המודיעין, בעיקר בחיל האוויר שהצלות שלו באמריקאים היא ברמה של דקות. ופתאום לגלות עם חלקי חילוף מתאחרים, עם אין אישור לדברים אלו אחרים, עם אימוני טייסים, שחלק מזה אימוני חובה.
טוב, טייסים כבר לא צריך.
בדיוק, לא צריך חלקי חילוף, כי במילא הטייסים לא אומרים.
אין מי שיטיס.
זה לא רלוונטי.
אתה פשוט פסה, דובי.
אז אכן, אם את חיל האוויר ביטלנו, ואני שמח שבעניין הזה אנחנו תמימי דעים, אז רמת הבעיה פחתה בהרבה.
אז פתרנו את זה.
הכל טוב. נהדר. מה אתה אומר על ה-judicial reform?
אופה, נורא לאנגלית עובדת, אני רואה.
המורה.
אוקיי.
זו לא רפורמה, זו הפיכה. כך או אחרת, אלה נוסחאות שמכוונות לכך, שממשלה, ולא חשוב איזו ממשלה, שמאל, מימין, ממרכז, תמנה את השופטים במתכונת זו, במתכונת אחרת, וצריך לזכור דבר אחד, שהמילוי הוא חד פעמי, משום שפעם אחת שינית את צביונו של בית המשפט העליון, אחר כך המשנים ממשיכים לשנות, וזה זה קץ שיטת המשטר הנוכחית, אולי תוחלף בטובה יותר, אולי ברעה יותר.
כלומר, השני שופטים הראשונים שהקואליציה מעבירה בבית המשפט העליון, זו הפיכה משטרית.
לא. אם אתה מתחייב לי ששני שופטים שהתמנו עכשיו לבית המשפט העליון יהיו לטעמם של המהפכנים, ובכך תם העניין, אני חושב שאת הדבר הזה ניתן יהיה...
דובי, שכח...
רגע, תן לו להשלים.
סליחה, נו,
תשלים. שאת הדבר הזה יהיה...
על המשבר הזה ניתן יהיה להתגבר, אבל אתה יודע היטב שראשית כל נושא הוועדה לבחירת שופטים הוא רק פריט אחד ואולי גם לא מרכזי במכלול כולו, ושנית אין שום אמירה שבכך איתם העניין. הלו, כל הריכוך במרכאות זה פשוט דחייה בלוח המודיעים.
לא, דווקא, אבל תדע לך שעל שאר הדברים, על פי מה שאני יודע, בדיונים ובמסעים ומתנים בין כהלת ותכלית ורוזנאי וכל אלה, הגיעו להסכמות. הדבר היחיד שנשאר שם לדעתי, אם אני הבנתי נכון, זה היה הסיפור הזה, ועכשיו אתה אומר לנו, אם זה רק הסיפור הזה אפשר לחיות איתו, ובשאר הדברים לדעתי אפשר להגיע להבנות.
רגע, אבל אני רוצה להוסיף. שנייה, דובי, תענה ביחד. מצד שני, אתה לא אמרת, דובי, שהם גם לוקחים נשיא, שזה דרמטי מאוד, נשיא העליון, וינון, אתה לא מתייחס לזה שאצלך, ינון, זה קטע שאני ראיתי אותו כבר 1,000 כיוונים, כנראה חרך את הרשת, אמר יריב לוין, אני ממשיך כרגיל, על פי כל מה זה, מיד אחרי החגים, הוא אומר את זה כל הזמן, מישהו כתב בטוויטר, מזריקים לו סם אמת.
זה מה שדובי דיבר עליו.
ולכן אני שואל, לכן אני מרים גבה מול מה שאמרת הרגע.
כל הריכוך עצמי, זה פשוט תיקון של לוח הזמנים, במקום לפני החג, אחרי החג, בהפרש של 3 שבועות, שנית, תראה, מדינה שבה ממתנים לדרכונים שנה. מדינה שבה להגיע מעירי רמת השרון לתל אביב, בקו אווירי 12 קילומטר, אנחנו עושים היום כבר 6 שעתיים. במדינה שבצפונה...
עדיף לנסוע מהצד השני של כדור הארץ.
ינון, אני כרגע יושב ראש אוניברסיטת חיפה.
די.
כן, וכשניגשת אליי, מזכירה...
כמה יעלה לינון תואר שני שם? בקטנה מאחור, מתחת לשולחן.
אנחנו משלמים כדי שלמד אצלנו. אבל כשניגשת אליי מזכירה, במקרה בת החברה הערבית, שואלת אותי אם יש לי פרוטקציה במכבי, כשאני שואל למה, אז היא אומרת שכנראה התגלה איזה משהו לא נעים, באחד מדברי הפנים, נדרשת ללך ל-MRI, ונקבע לה בדיקה לעוד 7 חודשים. ואז היא הולכת לרופא, ושואלת אם זה בסדר. הוא אומר לה, כן. היא אומרת, רק כיצד. אז הוא אומר, תראי, אם תגיעי לבדיקה, אז זה בסדר, זה כנראה השקפי. ואם חלילה זה מה שאנחנו חוששים, את ממילא לא תגיע לבדיקה. איך אתם יכולים לחיות עם זה שהפער בתוחלת החיים בין מרכז הארץ ובין צפון הארץ הוא כמעט 5?
טוב, זה לא שאצל שרון המצב היה יותר טוב.
לא, אני לא טענתי את זה, אבל אנחנו ניסינו לטפל בבעיות האמיתיות.
נו, ופה לא מנסים לטפל בבעיות האמיתיות.
לא, פה עוסקים...
אילון, אתם עושים רק את ההפיכה הזאת.
אוקיי, רק אני רוצה לחדד. אתה אומר שאם ייגמר הסיפור של מה שקורה עכשיו עם הריכוך של הוועדה לבחירת שופטים ולא תימשך הרפורמה, אפשר לחיות עם זה.
אני לא, אבל בואו ניתן לך את הנוסחה משוכללת יותר, בואו נשאיר את המצב הקיים שאין בו שום רע, ובואו חברי הוועדה בינם לבין עצמם יגיע לסיכום ששני שופטים נוספים בבית המשפט העליון ייבחרו מתוך קדר של שופטים שנקרא לזה המהפכנים רוצים בהם, שיש לנו...
רעיון מצוין.
ואני משוכנע שהנשיאה או ההרכב הנוכחי יקבלו זאת, כמו שהם קיבלו את מינוי ארבעת השופטים שיזמה הגברת האלה שקד. לפחות לגבי כמה מהם מלכתחילה הם מאוד...
אנחנו צריכים לסיים לצערנו. אבל תודה שדיברת איתנו, עורך הדין דוב וייסגלס, תודה רבה.
תודה לכם, תודה לכם.
והתואר השני זה בפילוסופיה רוצה את זה.
אוקיי.
תודה.
להתראות. כן. אז נעבור את הסערה הזאת. אהבתי אגב שברק רביד צייץ אתמול שכל דבר מגנים אותנו בעולם. כל דבר מגנים אותנו בעולם. הממשלה הזאת, כל דבר שהיא עושה מגנים אותנו בעולם. אמר זה שמצייץ כל דבר באנגלית כדי שיגנו אותנו בעולם, ואז מגנים אותנו בעולם. אתם הרי מתקשרים בטלפונים בעולים לכל העולם, תגנו את מדינת ישראל, תגנו את מדינת ישראל. הם מגנים את מדינת ישראל ואתם מודיעים, הם מגנים את מדינת ישראל. זה ככה זה עובד, כמו שיודעתם, יהיה בלגן, זה כמו לא יודע, תהיה חסימת כביש, לחסום את הכביש.
אז לא, שמכיוון שנגמר הזמן, אנחנו לא מתקשרים לכל העולם, וכל העולם לא צריך אף אחד מאיתנו כדי לדעת מה קורה פה, זה עולם דיגיטלי, האמריקאים יודעים כל מילה שנאמרת בתוך בלפור, הם לא צריכים אותנו, וזה אפילו לא משמח אותנו, אני רק מדווח לך שפעם שלישית שהוא לא יכול להגיע לכנס, היום זה ועידת הנדלן, הדבר, המקום היחיד שנתניהו כרגע יכול להגיע אליו, זה אולי ערב גיבוש אצל משפחת קדושים בהרצליה.
מעניין,
עם שר המשפטים.
מעניין.
הוא ביטל גם את זה, היה אמור להופיע הבוקר בוועידת הנדלן, או גיי וייס של לא יודע איפה וכמה ולמה, והם ממשיכים לשבש, ואני ממשיך לא להגיע לפגישות בגלל זה.
מעניין מה שאתה אומר לנו.
אתם מאזינים לינון מגל ובן כסבית. עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כסבית 103 FM 1-2
שאלות ותשובות עכשיו? לא,
לא, כאילו... לא, עשינו שעה ראשונה, קיבלתי על זה תגובות נדרות, נעשה את זה פעם, מדי פעם, ולא שתי השעות, בכל כן. זאת. תשמע, אתה רוצה שיפטרו אותך?
לא, כאילו, מה אכפת לי? זה אותו כסף. שאלות תשובות, שלא. ריבים,
אתה,
זה,
אתה תמין. אמרת ובעצמך, וזו הטרגדיה, שאם אין דם ומכות פה, אז... אז כולם, אתה מבין, אנחנו פשוט שני פיונים, כלי משחק של אנשים, אנשים מנותקים, מרוחקים, כמו אורצל קובניק, וזה חבל.
הבנתי אותכם. טוב, אז מה קורה? תראה, יש איזה קטע, גם אמר פה אתמול, איך קוראים לו, גיורא ענבר, אמר בשיחה איתנו שהממשלה הזאת זה ממשלה של משתמטים או משהו בסגנון הזה, קואליציה שלא משרתים ולא נושאים בנטל וכל מיני כאלה. אז עשיתי בדיקה, והלכתי פעם אחת ולתמיד לבדוק איפה שירתו יותר, בקואליציה או באופוזיציה. ומה העלתה הבדיקה? שבאופוזיציה 43 אנשים שירתו בצהל, 43 אנשים, ובקואליציה 55 אנשים שירתו בצהל. עכשיו אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אבל עשית את זה כולל הנורווגים, וזה הרבה יותר אנשים, פה זה כולל ערבים, ופה זה שם, ופה אלה שירתו מעט, ואלה, אני יודע מה, שירות מקוצר, וכל מיני, בסדר, הכל נכון. הכל נכון והכל בסדר, אני יכול להגיד לך גם, בועז טופורובסקי היה משק הכשרות, יאיר לפיד היה במחנה, ליברמן היה אפסנאי, כל אחד עשה את השירות שלו, בסדר? בסוף השורה התחתונה, כמה שירתו בצהל פה וכמה שירתו בצהל פה, זה 55 מול 43. תודה רבה. אז קודם כל בנושא הזה של שירות בצהל, מספר המשרתים בצהל, די לפייק. כן? אני מבקש להפסיק עם הדבר הזה. מספיק, זה דבר ראשון שרציתי לדבר עליו. דבר שני שרציתי לדבר עליו, הוא הנושא של העזרות של האוצר. העזרות של האוצר. יש לנו על זה אייטם היום בסוף? לא, אין לנו. אז האוצר, הכלכלנית הראשית של האוצר, שהיא אגב, לדעתי יש לה, כי היא יש את שמאל, עד כמה שהבנתי, לא רוצה כמובן להכפיש ולטעון שיש את שמאל, כי זה ממש הכפשה כיום להגיד על מישהו שהוא שמאלני, אבל יש הרומזים שגם היא, גם אסי מסינג לדעתי, שהוא, מה הוא אסי מסינג שם? תפקידו?
יועץ משפטי לדעתי.
יועץ משפטי, זה חבורה של שמאלנים שהשתלטו על האוצר, הדיפ סטייט, כן, הפקידות שהיא של השמאל, והיא עכשיו כאילו, מה שנקרא, מפליגה בתחזיות. אז בואו נזכר בכמה תחזיות של זה, של האוצר. פיאסקו התחזיות של האוצר, זה מ-8.11.22, פספוס של 60 מיליארד שקל. משרד האוצר נכשל שוב בערכת ההכנסות ממסים, והפעם בגדול, 99% מהסכום כבר נכנסו לקופה חודשיים לפני סוף השנה, כך נוצר מיתוס וזה, האוצר מגיב, התחזיות היו הכי מדויקות שאפשר. הבדל של 60 מיליארד שקל בין התחזית של האוצר לבין מה שקרה בפועל. הלאה, עוד תחזית מ-2021, כן, אני רואה פה בדמרקר, נתי טוקר, שנים עבודות, אי העברת התקציב תעלה לנו 21 מיליון שקל בשנתיים, לפחות, כן? איפה הכסף הזה, איפה הזה, כלם פאדי, דיבורים באוויר, שום דבר. הלאה. מרידורי זה מ-20. מרידורי זיר מפני הידרדרות למצבה של ונצואלה, כן? אבי שמחון רתח מכעס. חשש כבד במשרד האוצר מפני הורדת דירוג של ישראל, דבר שעלול להביא להידרדרות מהירה במצב הכלכלי. זה ביולי 21. ועוד ועוד תחזיות, ועוד תחזיות של האוצר. אז עכשיו חבורת השמאלנים הזאת באוצר, בדיפ סטייט של הפקידות הבחירה שם במשרד, חושבים שהם יבואו להתאווז עלינו ולהגיד לנו, כן, ואם אנחנו נעביר את ה-judicial reform, כן, אז אנחנו נקבל פה הפסדים של 200 ו-300 מיליארד. כן, חבר'ה. אנחנו לא קונים את זה. לא קונים את זה. תתעוררו. תודה.
אז עכשיו גם באוצר הם שמאלנים. 40 שנה הם שולטים פה רצוף. איך הם נתנו לשמאלנים להשתלט על כל המדינה מאחורי גבם? הפקידי האוצר הם אנשים מוכשרים מאוד. הם הציגו תחזית מקצועית, מבוססת. אגב, על הערכות מתונות. אני חושב שזה הרבה יותר גרוע. הם מצטרפים לחבורה ענקית של שמאלנים, שעם כל ראשי השבק, נדב ארגמן, יובל דיסקין, נורם כהן, קרם גיליון, וכולי, וכולי, יש עוד הרבה. כל הרמטכ"לים, אשכנזי, איזנקוט, חלוץ, גלנט, you name it, יש עוד הרבה. כל ראשי אמן, יד לי, ניימן, יונה, כי כל ראשי מוסד, האלופים כולם, כולם שמאלנים. תמיד שקורה משהו, איזה חרבון על ה-on his watch, אז זה כולם שמאלנים, זה ילדותי. מה שכן רציתי להגיד, זה את הדברים הבאים. קודם כל, אתר הסעודי אילף, שהוא אתר מעניין, אני עוקב אחר שנים, טוען שהאמירויות רוצים להוריד את דרג הייצוג הדיפלומטי שלהם בישראל. שיקלי צייץ אתמול שישראל מהמקום השלישי במדד העושר, הוא התפאר בזה, כן, אבל זה 2022. הנתונים שלכם, שיקלי, ימדדו ויפרסמו בסוף 20, זאת אומרת, ב-2024 נדע עד 2023. זה כמו שנתניהו צייץ ברוב איוולת על רווחי הבנקים, היה בגלובס, והוא שכח שזה 2022. זה לא אצלו. נתניהו, אתה תבדוק את הרווחי בנקים
בשנה, ב-2024. הבנקים לא יעזו כאלה בוננזה על הסיבור.
עכשיו ככה. כן, אבל הוא התפאר בזה. גונטאז' מהארץ, דיבר עם פרופסור גידי ספיר, הוא המועמד של, של המהפכנים לבית המשפט העליון, ממייסדי, ממייסדי פורום קהלת, טקסט מטורף, הוא ראש, כאילו הוא הסמל שלהם, כל הזמן גידי ספיר, גידי ספיר. אני מצטט, עכשיו אצל גונטש זה מילה במילה, הוא לא עורך כלום, זה הקונספט שלו. אני חושב שצריכים לעשות שינויים בנוגע למערכת המשפט במדינת ישראל, הוא אומר, אבל השינויים האלה צריכים להיות שינויים מתונים, הם צריכים לעשות בהקשבה ובהסכמה, ובכל מקרה התוכנית המקורית של יריב לוין, היו בדברים נכונים, אני חושב שהרחיק הלכת, לא הייתי מעורב בשום צורה ובשום דרך ביוזמת הרפורמה, לא בעקיפין ולא במישרין, אני ממייסדי פורום קהלת, צריך לעשות הפרדה בין מה צריך להיות, ולבין העובדה שבין אם בצדק או לא בצדק, אנחנו נמצאים במצב חירום. אני מעולם לא הייתי מבועל כמו שאני מבועל עכשיו, לנוכח העובדה שהרבה מאוד אנשים טובים ועיקרים שאני מכבד, רואים ביוזמה הזאת סוף העולם. ובמציאות כזאת אני חושב שהדבר הכי חשוב במדינת ישראל, זה שמירה, אם לא על אחדות מלאה, אז על לכידות מסוימת. ולכן אני אומר שהדבר הזה צריך להיות לו השלכה על הדרך, ועל האופן שבו אנחנו ממשיכים להתקדם, וזה המקסימום שאני יכול לומר. עכשיו, משהו הסביר מקודם על המשך שרתים. אנחנו ראינו במיצג של ינון מגל, קודם כל, כולם אשמים בגלל שכלכלה, סליחה, כולם שמאלנים בגלל שכלכלה קורסת, ובגיוס זה הכי מצחיק. הנה מה שענה לך מויז הקטן. אתה אמרת 55 חברי הקואליציה שרתו לעומת רק 43 מהאופוזיציה, שזה נהדר לספור את המספרים הגלובליים. הנוני אתה מבולבלי, הוא כתב לך, שכחת שהקואליציה שלכם זה 81 ח"כים ושרים, 64 פלוס 17, 64 פלוס 17 שהתפטרו בנורווגי, אז אתם 55 מתוך 81, שזה 68%, כולל הקומבינות של דרי וסמוטריץ' ורוטמן שקימבנו. באופוזיציה לא סופרים את הערבים, כי הם מודרים, הצבא לא רוצה לגייס אותם. ברור שלא, צהל לא רוצה לגייס ערבים. ומכיוון שיש פה אוכלוסייה שלא רוצה לגייס אותה, אז רגע, אבל למה אתה מפריע לי? הקשבתי לך בקשב רב. מכיוון שזו אוכלוסייה שאנחנו רוצים ביוזמתנו מהקטע של הגיוס, 42 מתוך 56, שזה 75%. ואז הוא אמר משהו לא יפה אליך, אבל אמר משהו מצחיק, הייתי ממנה אותך לראש הלמ"ס. אני מוסיף שאני מוכן, אתה יודע מה, אני אתגר מישהו שיבדוק את שנות השירות, שיקח את כל חברי הקואליציה ואופוזיציה ויספור אלה ששירתו 3 שנים, אלה שקימבנו 3 חודשים, ואלה נניח כמו אייזנקוט וגנץ, כל אחד 40 שנה, רם בן ברק, אלעזר שטרן שקידומת 30 שנה.
רם בן ואז ברק לא היה הרבה שנים בצבא.
לא, לא, אני סופר גם מוסד ושב"כ.
אתה סופר גם מוסד.
ושב"כ.
הבנתי.
ולמ"ס. ומלל. ועכשיו, אם כבר
בוא נשמע פרסומת אחת בבקשה, תודה.
פרט אחד קטן, אני מוותר על כל שאר הטקסט אם אתה רוצה לעלות כבר מוריין. פרט אחד קטן שדיברת על הפספוס של ה-60 מיליארד, היה פספוס לרעה, הייתה להם מערכה פסימית בתקופת נתניהו שמכנסות המדינה, אבל אז הגיע אביגדור ליברמן, והביצועים של ממשלתו היו 60 מיליארד שקל יותר טובים. אז אני מודה לך ששיבחת את שר האוצר הקודם. מעניין אותי, מה אתה תגיד על סמוטריץ' בשנה הבאה? אני אזדיין בסבלנות.
בסדר. נו, אפילו אני לא עונה לדבר הזה.
מצוין.
שורה תחתונה, הם פספסו ב-60 מיליארד, קודם כל, בוא נתחיל מזה. פספסו ב-60 מיליארד, פספסו. כן, וקראתי רק חלק מהערכות שלהם. הם כל הזמן מפספסים. מדובר בחבורת שמאלנים. ראינו גם את, איך קוראים לו, הבן של מרידור, שאול מרידור, שגם כשהוא עזב הוא חשב שירד דירוג האשראי, מזה שהוא וקרן טרנר עזבו, אוסטיגר תמייסה, אוי אוי אוי, עזבנו את האוצר, מי שישמע, מדינת ישראל קרסה. אותו דבר עכשיו, עכשיו הבנתי שהם רוצים לעבור ליוון הייטקיסטים, חבורת המתייוונים עוברים ליוון, כן, ליוונים הם עוברים.
תשבח את זה שזה פרסום שלי לפחות.
אתה לא כתבת יוון.
נכון, אני הזכרתי למקור, אבל אני הערתי את כל האירוע.
תרשה לי לא להתרגש מהאירוע, בסדר? מי שרוצה שיעזוב, מי שרוצה שלא יתגייס, הנה עכשיו שולחים לי גם קבנים, רשימה של עשרות קבנים, פסיכולוגים וזה, שמוכנים להחליף קבנים שלא, כי הם הודיעו שהם לא ישרתו, מוכנים, זה אחרי רשימה של עשרות טייסים שהודיעו שהם ישרתו במקום אלה שרוצים ללכת. יש לנו טייסים, יש לנו קבנים, אנחנו נדאג שיעלו על המטוסים אנשים שפויים ונורמליים ושיכולים לעשות את הדברים האלה. אל תאיימו עלינו, כן, את כל החבר'ה האלה שמדברים, אהרון שרף הזה מהיחידה, אני לא מבין למה מחכים, למה לא מעיפים אותו, הוא מפקד הגיבוש של היחידה? זה מפקד הגיבוש שקורא לסרבנות? לא הבנתי. זה מפקד גיבוש בצהל? מה, אתם השתגעתם? מה קורה לכם? עושה מסיבות עיתונאים על סרבנות, אנחנו נסרב וכל מיני כאלה. מיד לגרש, מיד לפטר, מיד להדיח. מה זה הדבר הזה בכלל? זה הרמטכ"ל שלא יגיב כמו שצריך לסרבנות בזמנו, ועכשיו אוכל את הפירות הביאושים של הדבר, של מה שהוא בישל. מה האירוע הזה בכלל? כאילו איך הגענו לסיטואציה שכל אחד שזה כן מתאים לו, לא מתאים לו, כן אסרב, לא אסרב, עושים פה מסיבות עיתונאים, הלו זה צבא, אתם ירדתם מהפסים. אני מבקש לטפל בעניין הזה במהרה, בצורה מהירה ותחופה. תודה רבה.
יש לי חדשות בשבילך. קודם כל אני חוזר ואומר, הם קיבלו מדינה עם 3 שנים בלי תקציב, ועם ביצועים עלובים של ממשלת נתניהו, וגרעון של מאות מיליארדים, ולכן הם לא נתנו לה הרבה צ'אנס, אבל ממשלת השינוי שיקמה את כל זה, ועכשיו אנחנו נחכה בסבלנות לתוצאות של ממשלת ההרס. עכשיו לגבי הסרבנות, תדיחו את כולם, תפטרו את כולם, שכל ההייטק יעזוב פה, ההייטק אגב כבר עוזב פה, הדבר הזה, אני מחובר מאוד להייטק, אני שומע כל יום עשרות אנשים בוכים לי, בוכים לי, אתמול ישב אצלי פה בבית בחור, טייס קרב, עובד בקרן השקעות ענקית, וסיפר לי שכל העסקאות נעצרו. בדרך לזה שפגישה אתמול בערב ודיברתי, אני לצערי לא יכול להגיד עם מי, בואו נאמר אחד מאנשי העסקים הכי מוצלחים, טובים, עשירים ומעסיקים בישראל ביפר. בן אדם שמעולם לא אמר מילה פוליטית, הסביר לי, הוא התקשר אליי להסביר לי שזה אירוע מז'ורי שלא היה כמותו, שכל העסקאות ומכירת מכרות החברות שהוא עובד עליהן בשנה וחצי האחרונות, ויקרה לי מכתבים של משקיעים זרים. עם כל הכבוד, אנחנו לא נעשה עכשיו כלום, אנחנו עוצרים את הכל, זה פשוט חרבון. ולכן מה שאני אומר, אני זורם איתך, אני מבקש מהרמטכ"ל, או שד יודע ממי, לפטר ולהדיח את כולם, כי מה שקרה פה זה דבר פשוט, ואני מסיים. החוזה הופר. איך אתה אומר לי הרבה עינון? זה נגמר.
מתי הוא הופר? שמעתי את דובי וייסגלס אומר לפני רגע, שאם בזה זה נגמר הוא מסתפק והכל בסדר.
אני לא דובי וייסגלס, עם כל הכבוד. החוזה הופר, האירוע נגמר.
זאת אומרת, שני השופטים האלה והנשיא בית משפט העליון, החוזה הופר.
נכון. הפרייר, הפרייר, לא מתחלף, הוא נשחט. הוא מפסיק לשרת, הוא מפסיק לשלם.
הורסים את המדינה על זה.
הוא מפסיק
על
לממן.
על הדבר הזה הורסים את המדינה.
בדיוק.
יפה.
אבל מי שהחליט אותו, לעשות את זה,
אוקיי.
אדם יהיה מרוח על ידיו.
יפה. בסדר
זאת
גמור.
זאת לא תהיה יותר המדינה
בסדר
שלנו.
בסדר גמור.
תוסיפו 12 מנדטים עכשיו, ראיתי עכשיו מישהו מהכי שמרנים, שלחו לי את הפציעות שלו על הרעיון החדש, לתת 12 מנדטים עודפים למפלגה הגדולה ביותר. אגב, זה בדיוק פרוטוקול אורבן.
שטויות במיץ עגבניות.
מה, יש הצעה כזו
כבר? אין
הצעה
כזאת.
ברור, הכל אין.
אין הצעה, זה פייק.
הבעיה היא שהכל קורה. הכל קורה לנגד עינינו.
שום דבר.
תקשיב, אצלך אמר שר המשפטים שהוא ממשיך כרגיל אחרי פסח. נכון? תמשיך כרגיל עם גפני, עם סמוטריץ', עם גולדקנופ. סמוטריץ' לא עבר יום אחד.
ואם לא.
לא
אם
עבר
לא
יום,
ממשיך,
הוא, לא, הוא עובר כל הגלובוס.
אם רק את זה, שואל
מדינה,
אותך רק
מדינה,
על מה, רק
מדינה,
על זה.
מדינה,
שנייה.
הוא לא ישיר. אפילו יהיה עם ארשל לנתקו איתנו בסוף.
בסדר.
עם הרני רעב שלהם,
ברור,
את היחסים.
גם האמירויות מאוד זוהמות על זה שאנחנו הופכים לדמוקרטיה מינוס.
הדרך היחידה להציל כרגע את החלום הציוני, ואני מדבר בשיא הרצינות, זה לעצור את התואבה המתונפת הזאת, להגיד חברים, בואו נקבע דדליין של שנה, בסדר, אבל אין לך אלטרנטיב.
יש לי.
אבל הבנת מה אני הולך להגיד, מה האלטרנטיבה?
עכשיו, האלטרנטיבה היא שאני אינם. עכשיו, תשמע, אתם לא האמא האמיתית בסיפור. כי אם אתם אומרים להחריב את המדינה על הדבר הזה...
אמרת את זה אתמול.
אני אומר את זה שוב, אתם לא האמא האמיתית. אם אתם רוצים להחריב את המדינה, להחריב את הכלכלה, להחריב את הצבא, להחריב את החברה, להרוס את מה שבנינו פה ב-75 שנה, על השינוי המינורי הזה שנעשה בוועדה לבחירת שופטים, אתם לא האמא האמיתית. זאת האמת.
זה לא שינוי מינורי, זה שינוי דרמטי. הנה יניב אוזני עכשיו מצייץ על משהו שרוטמן מצייץ, יושב ראש ועדת חוקה לא מדייק, שוקינג. מתוך 42 מדינות חברות ב-OECD, באחת בלבד פולין, הקואליציה מחליטה לבדה לגמרי על השופטים. אז הנה פרופסור עמיחי כהן בגלץ הבוקר אצל אפי טריגר עם לינק. אתם חבורה של רמאים, הרי אתם לא תכנסו את הוועדה אחרי מינוי השניים האלה, יהיה לכם נשיא שיקבע
בארצות הברית,
הנשיא והסנאט. אבל אתה לא רוצה שאני אתן לך עכשיו את ההרצאה של ארצות הברית, נכון? שם כבר היינו, כולל אנגליה, כולל לולנד, כולל ניו זילנד, שם היינו, בוא לא נלך לשם. אתה עכשיו הרי אומר, אנחנו רוצים רק את זה, אז קודם כל תסביר לי, למה שר המשפטים אומר הפוך? הרי הוא ראש הממשלה בינינו, שנינו יודעים את זה.
טוב, בואו, חפרנו, יאללה, פרסומות.
חפרנו לגמרי.
תודה. שלום יואל זילברמן, מייסד ומנכ"ל השומר החדש.
אהלן.
מה נשמע?
מרוב בכיוון הנכון, אני מקווה. לצד כל מה שקורה במדינה.
אתה הראשון שאומר את זה.
מה, מה קורה לטובה?
מה אתה אומר?
לא הבנתי מה אמרת.
אני אומר שלצד ה... סחרור שאנחנו עוברים במדינה, ניקולים מלא אמונה שזה יהיה רק לטובה.
אוקיי.
שיוצאים
איזה מחוזקים. מה, הוצאתם איזה דוח לגבי המצב שהוא לא משהו?
אני לא זוכר, קודם כל, בואו נזכיר לאנשים מה זה שומר החדש. כמה שנים עברו מהפגישה היא שלנו, יואל?
כנראה משהו כמו 13.
אני זוכר, כעוד שהייתם אנונימיים, זה... כמה אנשים מטעמכם הם שומרים בלילות על חקלאי ישראל וכל זה?
תראה, בשנה האחרונה, ב-22, סך הכל הגיעו לשטח 120 אלף מתנדרים, מתוכם כמה אלפים טובים שמגיעים לצאת סיורים בלילות. בכמה יחידות, גם ג'יפאים, גם אופנוענים, גם יחידה משותפת עם משמר הגבול.
בקיצור, אתם אנשים יקרים שעושים עבודה שאמורה לעשות משטרה ומג"ב, אבל כרגע עוד אין, אז עכשיו, פעם ראשונה ראיתי אתמול שאתם מוציאים דוח, אני לא ראיתי, אולי אני לא, אולי שלחת לי, תקצר לנו אותו, בעיקר פרוטקשן, אלימות, איפה זה עומד הדבר הזה? מה שנקרא תחושת הביטחון האישי, שאגב הייתה לדעתי דומיננטית מאוד באחת הבחירות האחרונות, אבל זה לא, אנחנו לא באתם פוליטי, באמת מעניין אותי המצב בשטח.
אז אני אגיד באמת, אני חושב שאנחנו כבר 3-4 שנים מוציאים את הדוח הזה, והדוח הזה זה דוח שהתחיל קודם כל תסק רק ואך ורק בפשיעה חקלאית, ובאמת גילינו שהפשיעה חקלאית היא סוג של קו קדמי להרבה מאוד תהליכים שבעצם צמחו משם והפכו, אתה יודע, מגניבה של הוותיכים, הפכה קבוצה של חבר'ה מטובה זנגריה למומחים בעולם של פרוטקשן. ובעצם גילינו שהתופעות האלה התחילו בשטח ממש מלמטה, התחלנו לחקור וללמוד אותן, ואתם בטח יודעים שהנושא של הפרוטקשן, למשל, כדוגמה, עד היום אף אחד לא הצליח להביא נתונים אמיתיים. זה דבר שדובר עליו, תמיד זה היה בהסתר, תמיד אנשים התראינו בפנים מטושטשות, והצלחנו פעם ראשונה, ממש לראיין מאות אנשים ולהבין את התופעה מבפנים לעומקה, להבין עד כמה התופעה הזאת היא גם מחרידה, אבל בעיקר כמה היא מסוכנת, ואיך נוצר כאן מצב שאת מדינת ישראל, יש לך ספר ברמלה, יש לך בעל עסק בעמק שרה, יש לך בעל של חברה של מסעיות או של עבודות תשתית שמפסידים כל שנה מאות אלפי שקלים, חוץ מתשלומי המיסים שלהם למדינה, שאמורה בעצם דרך תשלומי המיסים להבטיח בברית שהיא שומרת על האנשים האלה, משלמים מאות אלפי שקלים לקבוצות של עבריינים שבעצם סוחטים אותם ופשוט הופכים את החיים שלהם כמעט בלתי אפשריים. אנחנו יודעים שיש גם מאות רבות של מקרים שבהם עסקים ממש פשטו רגל ונסגרו, כי אי אפשר היה לעמוד בעצם בהיקפי התשלומים האלה, והאזרחים האלה לא רק שלא מקבלים הגנה, הם ממש נמצאים בסיטואציה של אובדן אמון מאוד מאוד גדול במדינה בהקשר הזה, ואנחנו ממש מבינים שצריך פה לעורר את העיניים שלנו ואת ההבנה שלא נמצא פה למלחמה, ממש ברמה הזאת כדי להחזיר את השליטה, את המשילות, את הביטחון האישי חזרה לאזרחים בישראל. אז האירוע שאנחנו פוגשים פה עכשיו של בתי המשפט, בטח שלום זלזל בוחד לחלל, אני חושב שזה אירוע מכונן וחשוב לכל הכיוונים, משמאל ומימין, אבל אני חושב שהנושא של הביטחון האישי הולך לפגוש אותנו בשומר חומות, בעוצמה פי 10 יותר גדולה, ואנחנו רואים שרמת הביטחון האישי של האנשים ממש נמצאת באיזה סוג של קריסה, של ירידה.
תגיד יואל, כשבאים וגונבים, תופעות שאנחנו מכירים, שגונבים ציוד, ששורפים מדבנים, לא שזה השתלטנו, נניח קל להתמודד עם זה יחסית, זה פיזי. מה אתה עושה נגד פרוטקשן? הכל קורה בצורה סמויה, קשה להוכיח, אנשים מפחדים להתלונן, אתם הצלחתם לעלות על הבעיה, הצלחתם למנוע פרוטקשן או לחשוף פרוטקשן או להביא את המשטרה או משהו?
אז קודם כל אני רוצה להגיד, קודם כל נתחיל בדוגמה טובה מאוד של המשטרה. לצערי הרב הייתה טרגדיה, וניצב שמעון לוי בעקבות האירוע של אסון מירון.
טרגדיה נוראית, הוא היה תותח על.
פרש מתפקידו, אבל הוא היה הניצב הטוב ביותר שאני פגשתי אי פעם, בטח במחוז הצפוני.
מצטרף.
והבן אדם הזה הוכיח בצורה שלא משתמעת לשני פנים, שמקבלים החלטה לא להכיל סיטואציה, אלא להכריע אותה, ממש קפץ פנים הראש לתוך האירוע הזה, וחשף תשתיות אדירות רק בתקופה האחרונה, התשתית הזאת שנחשפה, כן, של הדרוזים בצפון, וכמובן מהלך שהוא בנה אותו והוא הוביל אותו, עוד בימיו, ככה שלדוגמה במקרה שלו, זו הוכחה אמיתית, ניצחת לזה שאם רוצים, אפשר להכריע את הדבר הזה ולפרק את התשתיות האלה. אתה יכול לראות, יש לנו פודקאסט משותף, לשמוע איך בשיחה משותפת הוא ממש מסביר, שיש אזורים שבהם הוא ממש ביקש מאיתנו, הוא אמר, תקשיבו לי, השמיכה קצרה מדי, יש חקלאים שנדרשים לשלם פרוטקשן, אני לא אצליח להגיע אליהם, אם אתם תיתנו להם הגנה ותשמרו עליהם, תמתנו את זה, וזה מה שעשינו וזה מה שקרה. יש חקלאים שבזכות מתנדבים, בזכות חברה אזרחית שהגיעה ושמרה עליהם, נמנע תשלום פרוטקשן של בן אדם שהיה מפסיד 100, 150, 200 אלף שקל בשנה תשלום לעבריינים, ואתה יודע, זה לא לשנה, שנתיים, זה כמעט אפשר להגיד לתמיד, עד שהעסק שלך עובר במידה רבה לידיים שלהם.
מדהים.
אז חד משמעית, בזכות אזרחים שהגיעו מרענן, הכפר סבא.
אז כמה היית אומר היקף התופעה הזאת של הפרוטקשן?
הייתי אומר שבעולם התשתיות, אוקיי, היא ב-90% פוגשת את בעלי העסקים, בעולם החקלאות זה נע באזור ה-70%, אם תסתכל בעולם התעשייה, אומרים שזה 50%, אנחנו חושבים שזה יותר. הדבר המעניין הוא, בתוך הסקר שעשינו, ש-95% מהאנשים אומרים שהם מכירים אנשים שמשלמים פרוטקשן. ואנחנו מנתחים בתוך האירוע הפסיכולוגי, כי שאלנו אנשים שמגיעים לתוך התעשיות, אלא לא שאלנו אנשים הרוב, שאלנו אנשים שזה תחומי העיסוק שלהם. אז הניתוח שלנו זה שמישהו אומר שהוא מכיר מישהו, אז הוא גם במידה רבה מדבר על עצמו. כלומר, אם אתה אומר שאתה מכיר מישהו ששילם פרוטקשן ואתה מגיע מאותו תחום, אז כנראה שאתה לא נמצא בעולם אופורי, עולם ורוד.
יואל, במילה אחת באמת, כי נגמר לנו הזמן, אתה מזהה שינוי במצב מאז שהתחלפה הממשלה?
תראה, אני אגיד לך משהו, אני חושב
מילה אחת, עזוב, כן או לא, בוא, לא נעשה מזה, זה מעניין אותי, אני מאוד מקווה שתגיד לי כן, נשבע לך.
תראה, אני אגיד לך, התקציב שעבר לא היה כמותו מעולם.
לא עבר, אגב, לא עבר כלום. עכשיו נחשף שזה 600 מיליון שקל השנה, ו-300 בשנה הבאה, לא 9 מיליארד ולא נעליים, ובן גביר כבר מהם להחרים את ההצבעה על התקציב.
הבנתי. אז אם, שוב פעם, אני לא בקיא בפרט הזה, אבל אני אומר, אם באמת יעבור תקציב של 9 מיליארד שקלים, כמו שאמרו, זה בלי ספק יהיה מהלך מהפכני ביכולת לתת את הכלים, את התשתיות, כדי להקים פה, אני מקווה מאוד, משמר לאומי. בלי משמר לאומי שיכפיל את המשטרה, אנחנו נראה פה כמעט ושום שינוי לא יקרה, הדבר הזה יישאר על כנו, ואנחנו רק נתרדר רק אחורה. אגב, לדוגמה קטנה, בשנת 75, בעקבות יום כיפור היה טרגדיה ומצב מאוד מאוד קשה, והקימו מהלך, המשטרה הקימה מהלך של 130 אלף מתנדבים תוך שנתיים. ככה שהדבר הזה לא רק שהוא אפשרי, זה כבר קרה במדינת ישראל, ואני מקווה מאוד שנראה את זה קורה.
אוקיי.
בידיים שלנו ממש.
יואל זילברמן, מייסד ומנכ"ל השומר החדש, תודה שדיברת איתנו.
כבוד לשם זילברמן, שזה השם של אבא שלי.
שלום יוסי מזרחי, חדשות 12.
אהלן, בוקר טוב.
מה קורה?
הרוב טוב, מסביב קצת פחות, אצלי טוב.
דיווחת שלשום על אי הגעה למילואים בחטיבה
511 551
ועלה פה אתמול קצין בחטיבה ואמר שזה פייק.
כן, שמעתי את הדברים, קודם צר לי שהוא אמר את זה, את הקצין עושה לנגיעת, אני קצת נכיר כי אני שירתתי בגדוד מקביל, הוא מ-699, אני מ-697, ואני בטוח שהוא דיבר מעומק ליבו, מדם ליבו, אבל אין לו את הראייה הרחבה שאנחנו עשינו, בדקנו, ואנחנו מכירים. מאחורי הדברים אנחנו עומדים, הסיבה העיקרית שאני מכיר את הדברים לא רק מהצד העיתונאי, גם מהצד האישי, זו יחידת המילואים שלי, במשך 23 שנים שם עשינו עופרת יצוקה, חומת מגן, לבנון 2, מה שהיה, ואחרי שיחות שערכנו בימים האחרונים עם בכירים בחטיבה, בגדוד, מתברר פשוט עובדתית שנתוני הגיוס נמוכים מאוד יחסית לאימונים קודמים, בוודאי יחסית לשירות מבצעי בעבר, אנחנו מדברים על חלק מהיחידות 40%, השפל באחת הפלוגות 30%, לדוגמה, פלוגה ד' בגדוד 697, אותה פלוגה מתוך 105 חיילים, רק 30 הגיעו, מתוכם 5 סרבו לשרת על רקע מצפוני, והמקרה הזה ידוע, מוכר גם למפקדי החטיבה, וגם קיבל אישור של דובר צה"ל, ואתה יודע, הסיפור של החטיבה הזאת, שהיום קיבל חיזוק נוסף, מאימון נוסף שהיה בשבוע האחרון על ידי יניב קובוביץ' בארץ, לדעתי, אז זה מתווסף לחשיפה אחרת בעניין השיחה בין גלנט לנתניהו על הדאגה לצבא המילואים, כך שברור לי למה אנשים מרגישים צורך שלא להכיר תמיד במציאות, כי זה לא מה שהיה בעבר, אבל המציאות היה תשתנה.
לא, אבל גם דובר צה"ל הכחיש את הדיווח הזה ואמר שהנתונים הם רגילים, וגם גיאת מהחטיבה אומר שלא הייתה שיחה ולא היה מה שתיארת שם, ושהנתונים לא...
בוא אני אתן לך את הדברים המלאים. קודם כל, מה שגיאת דיבר, הוא יודע בעיקר על הפלוגה שלו, על הסביבה שלו, והוא בצדק, ולא תפקידו להסתכל על התמונה הרחבה.
לא, אני חושב שהוא קצין בחטיבה.
כן, כן, אני מכיר אותו, ב-699 או בגדוד אחר, זה נכון, בחור נהדר, אבל לא יודע את התמונה הרחבה, הצבא למעשה היום, וגם אתמול כבר מדבר איתנו, ובאופן לא רשמי הם אומרים שמשרתי המילואים שלא הגיעו, האחוז שלהם הפעם היה גבוה יותר, הם מאשרים גם את מקרי הסרבנות. הפרסום בארץ היום מאשר את הדברים שלנו פעם נוספת, וזה מקרה שלא ידעו. אני אגיד לך למה הבעייתיות פה, כי הוא צודק דבר אחד, רב-סרן גיאת, זה מדובר באמת בחטיבת החוד, החבר'ה של סיירת צנחנים, מגלן, חבר'ה נהדרים נמצאים שם, זה לא דבר שיכירו בחטיבה הזאת. איך השתי דוגמאות מעבר, בחומת מגן ובלבנון 2, אחוזי הגיוס אז היו 110%. הגיעו אנשים ששחררו אותם, אנשים מחול שלא קשורים כבר, והתעקשו להיכנס ללבנון, והמצב היום לעומת אז הוא שונה לגמרי.
מה עושים, תגיד, יש לך מושג לאן זה הולך? אגב, ינון, אני לא יודע, עטילה צייץ שנתניה הולך לדבר לאומה לפני שהוא יטוס היום ללונדון, וזה יהיה מאוד מאוד דרמטי. אתה יודע על זה משהו? אני שואל ברצינות.
לא, אבל תרשה לי לא להתרשם.
לא, אתמול כיסחת את יוסי מזרחי, עכשיו הוא הולך, עכשיו אתה נעלה מחר את הטילה, נו באמת.
לא, כאילו, מה, לא מבין מה, הטילה צייץ שזה יהיה דרמטי, נו, בסדר, נו, בסדר.
נו, מה עם הדיבור המתיילד?
אוסטיגר
את המייסה.
בסדר, יוסי, תודה על הדברים.
יוסי, תודה שישבת אותנו.
תודה, כן, יש לך 3 דקות לחפור, תקדח.
די.
כן.
לא, אני לא יודע מה לעשות עם זה, זה לא קרה מעולם.
מה קרה, החלפת חולצה?
אני שוב יוצא פגישה, אגב, אתמול.
כאילו להופעות שלך פה אתה בא קז'ואל מהפיג'אמה, אחרי השידור אתה מתלבש. לא, לא ראיתי כזה דבר, אין לי גיון בשיגעון.
לא, תקשיב, אבל אני נהנשתי, כי יצאתי אתמול בהול, ב-10:55 לבגל הפגישה, ולא הגעתי אליה. כי הם שיבשו משהו ליואב קיש איפשהו.
בעלי מזכירה לי שיש לי לפיד יומי. טוב, בוא נשמע את הלפיד היומי.
הם סתמו את כל גוש דן, אבל באהבה, חבר'ה,
סליחה שאיחרנו עם הלפיד היומי, אבל בואו ניתן אותו, בבקשה.
אני חייב להגיד לך משהו, עשיתי בדיקה, אחד הכינויים שאתה מדביק לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, זה שר הטיקטוק.
והפיתות, לא? והפיתות.
הלכתי לבדוק, וקודם כל אתה הרבה יותר פעיל ממנו בטיקטוק, משמעותית.
כן, כן, השאלה מה יש שם, לא מה המספרים.
מה יש שם? מה יש שם?
אתה שואל אותי?
כן, מה יש שם? מה כאילו, מה ההבדל?
אני עכשיו לא חייה לטיקטוק?
מה ההבדל? מה יש אצל בן גביר שאין אצל לפיד? או מה כאילו, מה יש אצל...
לא, אני מניח שהוא מדבר על הסרטונים עצמם.
כן, מה...
הרי אתה אם תעקוב אחרי כל ההצהרות, שאני לא רוצה לעשות לך את זה, אבל כל מה שבן גביר הצעיר ו-50 טילים על כל רקטה, ואז אנחנו נסדר את הכל, התפיסה הכל כך ילדותית, מטופשת, אבילית.
לא, אבל הוא קורא לו... לשר הטיקטוק, ליצן הטיקטוק, אז כאילו...
אני קורא לו וזיר אלפה, זה שר הפיתות.
אבל את הדברים האלה, הוא לא אומר בטיקטוק, הוא אומר באופן כללי, עכשיו מה מתברר? שלפיד הרבה יותר פעיל ממנו בטיקטוק, ולפיד, אבל מדבר...
אבל לפיד לתפיסתו, הסרטונים של לפיד, הם יותר רלוונטיים, מכובדים, פחות אלותיים.
אבל לפיד מדבר הרבה יותר שטויות מביתמר בן גביר.
אוקיי, אבל זה כבר דעתך אישית.
לא, כאילו, מי הביא את הלפיד היומי? בן גביר? מי הביא את הלפיד הלילי? בן גביר?
בן גביר, תאמין לי, אם הייתי עושה בן גביר יומי, לא הייתה נשארת פה אבן על אבן, הרי איש ליצן.
תעשה, הנה אני מאתגר אותך.
לא, לא רוצה, אני לא יורד לרמה שלך, אני מחבב את בן גביר. חשבתי שהוא יכול להביא איזה שינוי, מה הוא הביא? גיחוך.
למי לתת חצי דקה שר? שלחת לי את ההודעה? אוקיי, בסדר.
למה לא בפרטי?
הנה.
בבקשה.
המשפחה של, ככה, אוקיי, יש איזה אירוע שצריך לדורש פה ההודעה שלנו, משפחתו של ניר דקל, שעדיין נהדר מאז אסון קריסת האגורן.
כן.
איפה זה?
מרביעי עד שבת, אנחנו צריכים כמה שיותר מתנדבים.
עדיין מחפש את אחריו, בנו מעדכן לאחר אחת המצב של המשטרה וחברת החשמל, וביקש את עזרת הציבור לחזק את הסריקות בחלון ההזדמנויות הזה. מדובר בעצם להגיע לחוף הים, אם אני מבין נכון, באשקלון, ולעזור בחיפושים.
איך יוצרים איתם קשר, בקיצור?
פשוט להגיע? פשוט להגיע. מה זה, להגיע לאן, שר? לא יודע. טוב.
מהח"כים הקיימים בקואליציה...
זה מה שרציתי, שיעלה לשידור, הוא לא רוצה לענות לשידור.
אפרופו הוויכוח על הגיוס, אז כבר מישהו בדק. מהח"כים הקיימים בקואליציה, יש 13 קצינים, באופוזיציה, מתוך פחות ח"כים, יש 23 קצינים.
טוב.
כמעט כפול.
בסדר גמור. אני גם קצין. אתה קצין?
איזה קצין?
אז תכין קפה.
תאמין לי, הייתי מתק, וגם זה בקושי.
כמה זמן השיר שלנו?
הייתי המתק הכי גרוע מאז שהמציאו את הטנק. הרי אין לי קואורדינציה, אני לא מסוגל להסתובב עם הטנק.
יש לך עוד דקה לדבר.
לא, אתה צוחק עליי, נתקענו פה עם... מרביעי...
חוף גלילה באשקלון,
זה החפק.
מי שנמצא באשקלון או באזור שם ויכול לעזור בחיפושים, אחרי ניר דקל שנעדר עדיין מאז האסון, מיום, באיזה יום היה האסון הזה? ביום רביעי?
שמע חתיכת דבר. בקיצור, מה שרציתי עוד להגיד, שזה שמעון שטרית, הפרופסור למשפטים, אתמול תיקן איזה טעות של הפייק של החבר'ה שלך, שאמרו שהוא בעד והוא בכלל נגד.
אתה אמרת שערוץ 13 פרסמו את ההצגה הזאת שצולמה כאילו שפעילי ימין...
14, למה 13?
אמרו את ערוץ 14, זה לא נכון, זה לא שודר אצלנו.
לא, זה היה בציוץ, כי קראתי ציוץ שלך.
אבל גם, אבל זה היה כאילו באייטם שרץ ברשת, זה לא היה ב...
לא, אז אתה רוצה שאני אקריא לך עוד פעם את הציוץ אחד לאחד?
קדימה? לא, אבל יש שיר.
שים את השיר, אני בינתיים אמצא את הציוץ.
עזוב את זה, תקריא את זה מחר, זה כבר לא מעניין. חסות, בבקשה. קרן פלס. לא השמענו פה לדעתי אף פעם את קרן פלס.
בבקשה.
אז גם לה מגיע. פעם התראיינתי אצלה באיזה תוכנית.
למרות שיש כנזיה.
נכון. יש כנזיה? לא רואים.
מי ימלא את הרצפה שלי בנעליים רטובות? מי ילכלך לי את החלומות בנעמות שינה קצובות? מי יחכה לי ברחובות עד שאשוב אליו ובידיו געגועים אליי, געגועים אליי? מי אוהב אותי למרות כל הדקירות בלב בגלל כל הדקירות? ומי יבקש אליי גם כשקשה? אולי תביני שמותר לנו לטעות. למי שעיניים עצובות, אושר נכון, מי ישטוף את הכלים שלי בסבון? יקנה לי אבוקדו, יחמם לי את הדם, יחייך אליי לפני שהוא נרדם. כשאתה נעלם, אין עולם, אין מילים, גם הים הוא רק ים, סתם גלים על גלים. אז אל תשכח שפתחת כשתגדל, ניסה שוב לשחק בלייק כמו נקה. אותי באהבה ייתן את התשובה הלא פשוטה, ומי יתגן את הבצל צרוב שרוף חצי שקוף בדיוק כמו שאתה? מי עוד עושה אותי שקטה? היית רעש מושלם, היית רעש מושלם, היית לי רעש מושלם, היית רעש מושלם, היינו רעש מושלם. כשאתה נעלם אין עולם, אין מילים, גם הים הוא רק ים, סתם גלים. תשכח שפתחת כשתגדל, ניסע שוב לשחק מלאי קוונקה. כשאתה נעלם אין עולם, אין מילים, גם הים הוא רק ים, סתם גלים על גלים. אז אל תשכח שפתחת כשתגדל, ניסע שוב לשחק מלאי קוונקה. ולי לטעות אם אתה הטעות, רק אל תשכח שפתחת כשתגדל, ניסה שוב
לשחק בלי כוונה. תודה לצער פלסנר ומלי בנימינוב שערכו והפיקו. תודה ליציק אהרון ויובל גלבוע אחרים על השידור. תודה למיכל קדוש, אני רומנו ורון שיין, האורחים בדיגיטל. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לך כן בספיט שהיית איתנו. תודה לכם, תודה לך, תודה לכל מי שנתן יד.
תודה גינון יגל, תודה.
תודה לכל מי שלא נכנס באצבע השעתיים האחרונות, זה באמת היה מתחשב מצידו.
נכון.
אנחנו לא נקבל כניסות בעצם.
לא נקבל. משום כיוון.
שלום לכם.